באמת אחד. תמיד חלק מהרבה, לעומת הרבה, הוא תמיד ביחס לריבוי. כן? ולכן אין בכוחותינו השכליים שום הכשר לצייר יחידיות אמיתית. והתיאור של יחיד הוא יותר שולל את הריבוי מהתואר של אחד. אנחנו שוללים. אנחנו בעצם לא רוצים לעסוק בהגדרה חיובית. כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, לא נעסוק בו בהגדרה חיובית. גם לא אחד. גם בעמוד רשמתת בולה טריה, הציור של אחד מצטייר אצלנו בניגוד לריבוי. אז זה מסבך את העניינים. אולי ריבוי זה יותר טוב בעצם. אולי זה יותר הרבה. שוב, זה, הכל נובע מהעובדה שמושג האחד אצלנו הוא אופציה.
רק לגבי דיבור
שדעת שומע? לא, לא, לא.
גם לגבי מחשבה?
בעיקר למחשבה.
אבל יוצא שאי אפשר לחשוב על הקדוש ברוך
הוא. נכון.
אתה לא יכול לחשוב על...
נכון. מסקנה, מסקנה מצוינת.
השעונים עכשיו באורות שבעין ובאפס.
נכון. מסקנה מצוינת. נכון. לכן אנחנו עוברים, דיברנו, עוברים לנושאים אחרים. כן. אז במה עוסקים? אנחנו עוסקים בדרכי פעולותיו, בתורה. בתורה זה טוב לעסוק הרבה בתורה.
לפי הרמב"ם, כפירה לפחות גרוע
מההגשמה בעצם? כן. כן. אין האחדות עניין נוסף על עצמותו, אלא הוא אחד ולא באחדות. כן. גם הוא מצטט פה הרב קפח את הלכות יסודי התורה פרק א', אלוק הזה אחד הוא ואין שניים ולא יותר על שניים, אחד שאין כייחודו. שוב, זה הגדרה פורמלית של המצווה. אתה מדבר על זה, הגדרה היא בהלכות יסודי התורה אחד שאין כייחודו אחד הנמצאים. כשאנחנו רואים אחד זה והרמב״ם שם כותב שזו מצוות עשה. הראשון של הרמב״ם הלכות יסודי התורה שזו מצוות עשה, לדעת שאין יחיד כייחודו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. העירו האחרונים שלפי הרמב״ם יוצא ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כוללת בתוכה עכשיו שתי מצוות בעצם. כי יש מצוות קריאת שמע, לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ויש מצוות אמונת האחדות, שגם היא כתובה בשמע ישראל השם אלוקינו אחד, וזה שתי מצוות. מצווה אחת היא דיבור, מצוות קריאה, ומצוות שנייה היא במחשבה. ככה היו...
אבל השם אחד ולא באחדות המצווה.
נכון, זה בקריאת שמע. בקריאת שמע אני רק קורא. נכון, אני קורא. אבל זה אומר הרמב״ם, זה נחמד מאוד שאתה קורא, זה טוב מאוד, מצווה לקרוא קריאת שמע, אבל יש מצווה יותר בסיסית. לחשוב שאין יחיד כייחודו, וזה לא יעזור שתקרא. הקריאה לא עושה את זה. ככה רואים לפי הרמב״ם.
מצווה שנייה,
רק הקריאה
עצמה,
כן. היה בדור הקודם, היה גאון גדול בירושלים, רבי ירוחם פישל פרל, הוא כתב ספר ענק על ספר המצוות של הרס"ג. פי של פרלה, ספר מאוד מאוד חשוב. הרבה אני אוהב לעיין בו. למרות שהוא ענק, אז אי אפשר לעיין בכולו. זה רק כרך אחד משלושה. הכל ככה מלא במה. אין רס"ג פה, יש פה רק בלי סוף. זה ספר המצוות של הרס"ג. זה ספר שאינו נגמר כזה. וזה כל הדברים, את הדבר הענק הזה, זה רק אחד משלושה. הוא שט בכל התורה. כל נושא שאתה רוצה, מצווה שאתה רוצה, שפה סוקר את כל הגמרות, כל הראשונים, כל הזה, האחרונים. אז הרבה ברמב״ם גם. הרבה פעמים שהיה לי עיונים ברמב״ם בהלכה, אהבתי, אני אוהב להסתכל פה. אז יש לו פה מערכה מאוד מאוד גדולה, ארוכה מאוד על, על מצוות אמונה. ופה הוא כותב, זה בעמוד 145. אז הוא אומר ש... הוא מביא דיון באמת, האם יש פה שתי מצוות. מצוות אמונה ומצוות קריאת שמע. הוא אומר שלכאורה מהרמב"ם משמע שאמנת האיחוד זה מצווה בפני עצמה, שמע ישראל השם אלוקים אחד. אמנת האיחוד. ולכאורה הוא אומר, לכאורה יש מצוות קריאה. כן, אתה אומר שיש פה שתי בחינות באותו מצווה, שני דברים. ולכאורה מסדרי התפילה הבינו שמצוות קריאת שמע היא מצוות האיחוד, שאין פה שתי מצוות. כי הם אומרים, המייחדים שמו ערב הבוקר, פעמיים באהבה שמה אומרים. זאת אומרת שבעצם קריאת שמע אנחנו מייחדים שמו. אבל לפי הרמב"ם בקריאת שמע אתה עדיין לא מייחד את שמו. כי אמרת את הפסוק, זה טוב, אבל זה עדיין לא איחוד שמו. איחוד שמו זה לברר במחשבתך, לזכך שאין אחד כאיחודו. הוא מביא הרבה מקורות, מדרשים, בקיא בכל. המון המון מדרשים. ולכאורה הוא אומר, מכל המדרשים מבואר, שמצוות איחוד היא עצמה מצוות קריאת שמע. ואין מצווה אחרת זולת זה. ואמנת האיחוד נכללת באיחוד קריאת שמע. אבל באמת היה מקום לומר, להביא מקור אחר, אומר. שאולי לא מתשמע ישראל, אלא מפסוק אחר. וידעת היום שהשם האלוקים בשמיים ולארץ מתחת אין עוד. ובאמת אבן עזרא אומר שהוא כתב את זה בתור מצוות עשה. אז הוא אומר שזה היה מחלוקת בין הרמב"ם לבין הגאונים. האם יוצאים ידי חובה במצוות קריאת שמע או לא? אם כן, הוא כותב שזה שתי מצוות ברמב"ם. בקריאת שמע, וקריאת שמע זה מצווה בפני עצמה. כל מובן מהגאונים שהם חלקו על הרמב״ם, שמצוות קריאת שמע יוצאים ידי חובה. רואים את הקיצוניות הזאת של הרמב״ם לכאורה פה, את שהוא לא מסתפק בקריאה. חכמי ישראל אחרים אומרים, טוב, יהודי קורא קריאת שמע, בסדר, זהו, הוא אמר שמע ישראל השם אלוקים אחד. ומשמע ברמב״ם, ככה הוא רוצה לומר שזה לא מספיק. זה לא יעזור לי, כי אם לא הבנת שאחד זה לא אחד, אז לא עשינו כלום. אז אולי קריאת שמע זה יפה, קיבלת על מלכות שמיים. אבל ייחוד השם לא קיימת עדיין. מצוות ייחוד השם. אומר הרמב״ם, אל תתבונן בעניינים העמוקים הללו, העלולים להיעלם מן המחשבות, דברים מאוד מאוד דקים. מה הבעיה בדברים דקים? שהם עלולים להתמסמס בגלל ביטויים רגילים, שהם הגורם הגדול להטעיה. כן, ראינו כבר בעבר שהבעיה, המבוכה העיקרית היא המילים. כן, ראינו כבר את זה לא פעם בתחילת הספר, שהשפה היא עלולה לגרום הרבה בלבול. זאת אומרת, אחד ואין יחיד, בלבל. וביטוי ההסברה מצומצמים לנו מאוד מאוד בכל לשון. קשה לנו מאוד להסביר בלשון, במילים, את העולם הזה, את העולם הרוחני. עד שלא יצטער לנו אותו עניין על ידי אי ההקפדה בהסברה. כן, אנחנו מאוד קשה לנו. לכן כאשר אנו רצינו לראות שאין השם רבים, אין אומר יכול לומר אלא אחד. אבל זה באמת מגבלה לשונית שהיא לא עוזרת בעצם יש פה בעיה, אני לא יכול להגיד את הדברים באמת. ואף על פי שהאחד והרבים, בעצם זה לא נכון, גם להגיד אחד זה לא נכון. כי גם אחד הוא כמו רבים על אותה סקאלה של חלקי כמות. אז אחד זה אחת אפשרויות, זה ציר, יש ציר, צד אחד שלו זה אחד, צד אחד זה הרבה. אבל אנחנו לא רוצים להעמיד את הקדוש ברוך הוא על הציר הזה. ולכן נסכם את העניין דרך את המחשבה למיטת העניין באומרנו, אין לנו ברירה אלא להשתמש במילים אחד ולא באחדות. זה מה שיש לי לומר, אומר הרמב"ם. ערפלי תואר, עמוד קכ"ב. מפני הגובה האלוקי של המחשבה הישראלית, אין הדברים יכולים לצאת בבירורם המגולה. אז מה הכלים שעם ישראל, האור הסודי משתמש בעם ישראל? רמזים. אין לנו ברירה להשתמש ברמזים. היגיון של גויים יכול להתלבש בלשון ברורה. אבל בנו בחר עם בחר מכל עם ורומנו מכל לשון. אנחנו מרוממים, אנחנו בקודש. ואל ייפול רוחנו אם נראה חכמי גויים שמבטאים רעיון רוחני בדברים יותר ברורים מחכמי ישראל. אף על פי שנראה לכאורה צד שווה בסגנון החיצוני, גבוה השמיים הארץ גברו מחשבותינו ומחשבותיהם. אם היו באים להדגיש נקודתנו הפנימית, היו כאילמי ממש. פעם איזה תמיד חכם אמר לי שהוא אוהב לקרוא פילוסופיה. כלומר, הפילוסופים מסבירים מאוד מאוד טוב, בצורה מאוד ברירה, את כל מה שהרב קוק והמהר"ל אומרים. אבל אני חושב שזה לא נכון, כמו שהוא כותב כאן. שבסוף, זה בגלל שהמחשבה היא נמוכה, אז אפשר באמת לנסח אותה במילים יפות וברורות. אגב, גילה אומר הרמב"ם שהמחשבה היא כל כך עליונה, באמת יש לנו קושי. המילים שלנו דלות. לא פשוט. כמו אותו דבר, שאנו אומרים קדמון, להורות על יותו בלתי מחודש, ויש באומרנו קדמון, היא ההקפדה על משהו ברור וגלוי. זאת אומרת, גם אמירה קדמון יש חוסר דיוק. כי באמת לא יאמר קדמון מה שסגר הזמן. כשאתה אומר קדמון, אתה שוב משתמש בציר הזמן. אתה אומר שהוא היה מאוד 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 בהתחלה. קדמון זה תמיד ביחס ל... אז אם זה זמן, זמן זה שייך לעולם התנועה. כי אין זמן בלי תנועה. ותנועה זה רק בגוף. זמן זה מכפלה. תנועה בגוף שווה זמן. כך כותב המהר"ל מפראג, כמה מקומות. טוב, גם בדורנו המדענים פחות או יותר ניסחו את זה ככה, שזמן זה תנועה בגוף. אם אין תנועה, או שהתנועה משתנה, אז גם הזמן משתנה. אז לא שייך לומר לקדוש ברוך הוא קדמון. אז מה שאנחנו אומרים קדמון, זה לא באמת שהוא קדמון. כי זה טעות עקרונית להגיד שהוא קדמון, זה טעות, זה טעות בסיסית. עולת ראייה עמוד נון ב' קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו. כי אם אנו אומרים קדמון, אומר הרב, זה צד שנדמה יחס וצירוף אל העולם, כאילו יש יחסיות לעומת הנבראים, יש איזה צד זמניות. זה לא נכון. אין שום ערך בינו לבין המציאות. הוא לא ראשון. אין ראשית, הוא לא ראשון באמת. כי אם אתה אומר ראשון, זה ראשון לעומת, ביחס, על איזשהו טווח מסוים ש... וזה לא נכון ביחס לריבונו שלנו. כן, זה ועוד, הוא מוסיף, זה מסוג נספח. קדמון זה תואר נספח. קדמון זה תואר בזמן, כמו ארוך וקצר במקרה הקו, ולא שהיא השגיא במקרה הזמן, לומר באמת לא קדמון וגם לא מחודש, כמו שלא יאמר על מתיקות עקום או ישר. שוב, כמו שראינו בפרק הקודם, זה לא נדבק, זה לא שייך. אי אפשר להעמיד לומר על קול ומלוח. דברים אלו לא נעלמו ממי שהורגל להבין עניינים כפי המיטתן ובחנם בהשגת השכל והפשטות אותם. זה דורש המון הפשטה, חשיבה עיונית, לזכך מאוד מאוד את הדעת. לא מספיק האופן הכללי שהמילים מורים עליו. כל מה שתמצא בכתובים, בתארה ותלה, אם תמצא בתנ"ך תארים שמתארים את הקדוש ברוך הוא ראשון ואחרון, אז זה כמו עיין מה שדיברנו, שהוא יתעלה, תיארו אותו בעין ואוזן. אותו דבר. כמו שכשראינו את הקדוש ברוך הוא מתואר בעין ואוזן, עברנו הכוונה פעולות, פעולת ראייה, פעולת שמיעה, אז כך ראשון ואחרון, הכוונה שהוא יתעלה לא ישיגהו שינוי. ראשון הכוונה, אף אחד לא משפיע עליו, ולא יתחדש לו עניין כלל. אחרון הכוונה, הוא בעצם, הוא לא, הוא האחרון, הוא לא מושפע מתהליכים שקדמו. הוא מעל ההשפעות של כולם. הוא אומר את המילה האחרונה, את המילה הראשונה, הוא מנהל פה את העניינים וכו'. או שהוא לא מתחדש. זאת אומרת, ראשון ואחרון, הכוונה, הוא היה בהתחלה והיה בסוף. זאת אומרת, הוא לא נוצר מתישהו. הוא לפני ההיסטוריה ואחרי ההיסטוריה. הוא לא חלק מההיסטוריה. הוא לא, לא שהוא יתעלה נכלל תחת הזמן. כי אז תימצא השוואה מסוימת בינו לבין זולתו, ויהיה ראשון ואחרון. ודאי אין כל הביטויים האלו, אלא כלשון בני אדם. וכך אומרנו גם אחד. אז גם כשאנחנו רואים השם אחד, פירושו, אין כיוצר. זה הגדרה. מדדת הרמב״ם לפי זה, כשאומרים שמה ישראל השם אלוקן, השם אחד צריך לכוון. מה זה אחד? אין כמו. אין כייחודו. זה הכוונה בעצם. לא שעניין האחדות נספח לעצמותו. אז זה מה שהוא אומר, בתור לתאר או שלילה, או שזה בא לשלול משהו, או בתור פעילות. בהקשר פה זה שלילה. כשאתה רואה, כתוב ראשון, הכוונה שהוא לא מושפע, שהוא לא תוצאה, שהוא אף אחד לא... הוא ראשון אחרון, זאת אומרת, לא השתנה שום דבר מבחינתו. זאת אומרת, שהוא היה גם ראשון והוא האחרון, וזה אותו אחד, זאת אומרת שלא קרה שום דבר. כאילו העולם לא נברא. מבחינת העולם. ככה הרב קוק כותב גם באדון עולם אשר מלך. בטרם כל יציר נברא, הוא כותב שמצד האמת, הקדוש ברוך הוא לא, מצד, או, הקדוש ברוך הוא לא נברא שום דבר. כותב בעמוד ממחת, בלי ראשית, בלי תכלית. אנחנו מדברים על ראשית של ההוויות, וגם על תכלית, ואין שום יחס של ראשית ותכלית כלפי מעלה. ועם כל העובדה שהוא, כן, פה הוא ברא את העולם, בעצם הוא לא... בעצם לא קרה שום דבר מבחינת הקדוש ברוך הוא. תסכו בקדוש ברוך הוא, אלא רק בתורה. טוב, פה נכנס הרמב״ם בעצם ל... כן.
העניין של התכלית, אבל הקדוש ברוך הוא מטיב, החליט שלו זה להטיב. זה דבר שהוא בא איתי כאילו שהוא מביא תכלית, הוא מטיב, ואז
זה לא התכלית שלו. הרמב״ם חולק על זה בכל מקום. לא מסכים. לא, הוא לא יסכים לשמוע משפט כזה הרמב״ם. ודאי שהקדוש ברוך הוא יוצא ממנו הטבה מאוד גדולה, י"ג מידות הרחמים, אבל אי אפשר להגיד שזה תכלית.
אז למה
לא יודע? הרמב״ם יגיד, אני לא יודע. בפורש שהוא יחלוק בחלק שלישי בחריפות רבה על מי שחושב שהוא יודע להסביר בשימה העולם נברא, מה פתאום? אנחנו לא יודעים דברים כאלו, כך אומר. זאת אומרת שזה נורא לחשוב שאדם חושב שהוא יודע. עוד יותר מחדד את זה, עוד יותר מחריף, ששומר שגם המושג אחד לא נכון, שגם להגיד אחד זה לא נכון, זה עוד יותר, גם שנראה לך שאתה אומר אחד זה לא נכון, זה לא אחד, אין אחד בעצם, אז עוד יותר ככה מחריף את זה, מחדד את זה. כן,
יש שאלות, אחד לגבי המושג קיים או נמצא.
כן,
מתייחס פה לכל המושגים,
חוץ מכמעט למושג מצווה. גם מושג קיים או נמצא ביחס למה שהמושג, לציר הקיים שלנו, הוא שמע. הקדוש ברוך הוא
לא קיים ביחס למה שאנחנו אומרים. כמו שהוא לא אחד. אתה צודק. למה הרמב"ם לא מתייחס לזה?
זה מה שאומר, שכשהוא נמצא, הוא לא נמצא. לא נמצא, אבל לא כמו מציאות, אנחנו מדברים מציאות.
אז מה כן נמצא?
לא יודע. אנחנו לא יודעים מה כן קיים. אנחנו יודעים שהוא נמצא, מאוד 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 נמצא. אנחנו יודעים שיש, הוא נמצא. אבל אנחנו לא יודעים מה זה מציאות. נעלם.
מבחינתנו, מה שאנחנו מבינים, את המושג נמצא, הוא נמצא.
אבל
באמת נמצא, אנחנו לא
יודעים,
זה התשובה?
בדיוק. נמצא ואין את אל מציאותו, נכון? ככה אומר.
שאלה שנייה, לגבי בכלל הספר, הספר הזה, הוא אומר כאן כמה עקרונות, בסך הכל לאורך כל הספר, הוא מסביר אותם עד עכשיו כמה מאה עמודים פה בגרסה בקבוצה הזאת. הוא אמר, הוא הסביר את הדימויים, הסביר את המילים. בעצם יכול להגיד, אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא בכלל. יכול להגיד כאילו כמה עקרונות מאוד פשוטים, שפשוט הוא מעריך בהם בכל הספר, השאלה היא למה כל האריכות הזאת.
כי רק ככה מתבשלים. אנחנו רוצים לבנות הפשטה בעולם, במוח שלנו, בנפש שלנו, זה תהליך, זה התבשלות. זה לא דברים שביום, זה לא עוזר מונסחה. צריך עוד לברר את זה, עוד פעם לזכך את זה, בעוד נקודה ובעוד דוגמה, ולאט לאט המוח שלנו, עבודה ענקית, זה תבשיל שמתבשל לאט לאט, עד שהרוח של האדם מזדככת. זה לא פעולה, מעשה שתעשה. זה תהליך בניין אישיותי. והרמב״ם בונה, עושה תהליך פה, תהליך איטי מאוד מאוד, זה לא הלכות יסודי התורה, שם באמת הוא כותב דברים קצרים, כמו הלכות, פה זה לאנשים שרוצים באמת לעבור תהליך עמוק. תהליך עמוק, הולך לאט, ועל ידי בירורים, ועוד פעם בירור, ועוד פעם עיון, ועוד זיכוך.
תהליך הוא. רוצים להבין מה
יסודות
שהוא.
הלכות יסודי התורה זה בספר המדע, זה לכל עם ישראל. זה ידוע כבר, הלכות יסודי התורה. פה זה, דיברנו על זה בעבר גם, זה הרבה מעבר מלכות יסודי התורה. זה לא היסודות, זה תהליך רוחני ארוך. שאנחנו רוצים לעבור. תראה, הספר מורה נבוכים דורש המון סבלנות. אנחנו עוד רק בהתחלה, אם תרצו, אני לא יודע אם תרצו, אבל ההמשך הוא דורש עוד יותר סבלנות. וזה תהליך, תהליך רוחני. הוא כותב את זה, הוא למדנו את זה, אני חושב, שהוא כותב את זה בפרק, מדומני למד א', שהרבה אנשים אין להם סבלנות לתהליכים רוחניים. לא למד א', כשזה היה, למד א', למד א', הוא עומד, כותב פרק למד א', הסיבה השלישית, אתה רואה הסיבה השלישית? יש לאדם בטבעו חשק לחקירת התכליות. אדם אוהב לדעת את השורה האחרונה. אבל לרוב הוא נלאה או דוחה את המצעים. אדם לא אוהב את כל המבואות. אילו הושגה תכלית בלי המצעים הקודמים, אז לא היו המצעים, אלו המצעים, אלו עושים הטרדה מיותרת. כל אדם אפילו פטי ביותר, אם תאיראו, כמו שמרים את הישן, ותאמר לו, אינך משתוקק לדעת את השמיים, כמה מספרם, תבניתם, מה המלאכים, איך נברא העולם, מה תכליתו, מה היה הנפש, נפש תיפרד, מה זה, חקירות אלוקה. תאיר בן אדם באמצע הלילה, שתיים בלילה, תגיד לו, רוצה ללמוד קבלה, רוצה ללמוד סודות התורה, מה זה עולם הבא, מה זה גן עדן, סודות. לך בטח, בלי ספק. זה מאוד מעניין. משתוקק לידיעת הדברים כפי המיטתן. אלא שהוא ירצה לשכך תשוקתו זו, בהשגת ידיעות במה? במילה אחת או בשתי מילים שתאמרים לו. אבל אם תחייבו להיבטל מעסקיו שבוע ימים, כדי שיבין כל זה, לא שיגיד את המילים, לא יאות לכך. תיזהר, תברח מהר, כי הנעל רודפת אחריך. של מי שאהבת אותו בשתיים בלילה על הדבר הזה. תגיד לו, תשמע, אתה רוצה? בוא, תלמד 10 שנים, ובשביל זה אהבת אותי. אדם מסתפק בדמיונות כוזבים שנפשון היא נוכחת בהם. אם צריך הקדמות רבות וזמן רב לחקור עליהם, אין לו זמן. אנשים אין זמן, אין להם סבלנות. אז הרמב"ם מטריע שהספר הזה הוא לאנשים שיש להם זמן. זה תהליכים. הוא כותב בהתחלה, זה הוא מיועד לאחד מרבבה. זה לא חובה הספר הזה. נכון, יסודי התורה זה חובה. כל תמיד שמגיע לפה אחרי הצבא אומר לי מה ללמוד, אני אומר לו, נכון, יסודי התורה זה חובה. ספר המדע, נכון? ככה אמרתי לך, נכון, יסודי התורה. תמידים שמגיעים, אני אומר להם, נכון, יסודי התורה והקדמות הרמב"ם למשנה, חובה. אבל מורה נבוכים זה לא חובה.
אני
רוצה
שאם לומדים מורה נבוכים, אז מגשימים.
נכון. אבל לפחות יש איזו הבנה בסיסית, פלחות משהו, מלחות סודי התורה, אבל אתה צודק.
אלא אם
פעם,
כאילו, כאילו שהוא מנסה להרוויח משהו מכל דוגמה שהוא נותן,
כי הוא
נותן אלפי
דוגמאות
עד עכשיו,
שכל
דוגמה, אתה לא
יכולת
להגיד עיקרון,
חייבת
להגיד
דוגמה. אתה צריך עוד פעם לעכל, ולחשוב על זה, ועוד קצת להפשיט, ועוד פעם לזכך. כן. כל פרק הוא עושה עוד. עוד ברור. אתה רואה מהרמב״ם, הרמב״ם היה אמן המילים. הוא לא כותב סתם מילים. יד החזקה, אנשים על כל אות מדייקים דיוקים שלו. לשונו זהב. גם המורה נבוכים, הוא לא כותב סתם מילים. הוא כותב סימן שהוא צריך לכתוב. הוא כותב במקום אחר, הוא כותב שכשאדם כותב משהו, ראוי שהוא יחזור על זה 1,000 פעמים. כשאדם כותב משהו, צריך לחזור על זה 1,000 פעמים.
אתה יודע אם זה נצח?
אם הוא אומר דברים נכונים ומדויקים שאמיתים לנצח. אחרת אומר, משמע אתה כותב, אבל זה לא אמיתי, זה לנצח. אתה לא חתום על זה באמת. זו, משמע אתה חתום. אז אם הרמב"ם כותב כל כך הרבה, כי יש לו, הוא מבין, הוא יודע את נפש האדם, שאדם צריך הרבה בירור, הרבה זיקוף, הרבה עילוי. ואני מזהיר, אני מזהיר, אתם יכולים לסגת בזמן, זה ילך ויחמיר. אבל לא חייבים. מאוד נבוכים לא חייבים.
על איזה מידה צריך פה סבלנות או זריזות?
למה או שר הרבה? אני חושב שהוא מדבר על סבלנות, התגברות על התאווה, יש איזה תאווה, דיברנו על זה כשלמדנו פרק למד על מושג שנקרא תאוות האמונה. הרב קוק מדבר על תאווה רוחנית, אדם רוצה לזלול, לאכול, זה תאווה, ויש צריך להתגבר על התאווה. אז זה דיברנו שבוע שעבר.
כן, אבל כן,
הוא מסתדר. הוא אומר שבלי זה האדם הוא אבוד. הוא אומר, אתה משאיר את האדם אבוד. תן לו, אתה לא נותן לו כלום. אין לו, אין לו... אני לא מגשים, אני חייב. אומר, אני לא, אז נשארתי בלי כלום. אתה משאיר את הבני אדם. אומר, אין לי קשר, אין לי קשר. אומר, אתה משאיר בן אדם בלי קשר. אתה אומר לו, אין שום יחס, שום יחס. אז הוא אבוד. אומר, האדם הוא בסוף תמיד כל מה שלא תעשה בסוף זה יהיה לפי התחשבות בני אדם. תמיד בסוף תתחשב. גם לפי שיטתך, הרי דיברת תורה כלשון בני אדם. האדם צריך איזה נקודת קשר. ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן תורה וברא עולם, הוא לקח את הסיכון או את ההבנה, שזה, שאין מה לעשות. צריך לדבר עם בני אדם, לתת להם משהו שהם יכולים לאחוז בו. אז זה לא הגשמה, נכון? לגמרי עבודה זרה, בסדר? זה רוחני. אבל משהו שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא טוב. הנה, יש לי מה, הנה, כמו שהוא אמר, הנה, יש לי משהו לאחוז. עכשיו אני יודע, העולם זה בשביל טוב, אני יהיה טוב. יש לי משהו.
שאלה אם זה רק פרקטיקה,
לא. לא, זה מהותי, זה אומר, בלי זה אומר, נשארנו רקנים. כמו שהבנו, שהמתקלמים קראו למטל זה רקנים. מטל זה ריק, וקום, אתם בווקום. זאת אומרת, האדם הוא בלי אמונה. גם רוקנת אותו, הוא נשאר בלי כלום, הוא ריק. אז אין לו ערכים, אין לו שייכות לכלום, הוא אדם תלוש.
הרמב"ם מוכיח שהוא לא תלוש.
נכון. אני מסכים. על זה... דיברנו על זה שבוע שעבר, זה גישות שמתחילות פה ונמשכות עד ימינו. והרבה הרבה השלכות.
השאלה, אבל אם הרמב"ם מצליח ליצור דמות כזאת שהיא עדיין יכולה להיות בקשר לקדוש ברוך הוא בלי להגשים, אז זה בעצם הופך ממין את הצד השני לסוג של הגשמה.
מסכים, אני מסכים.
אז זה אומר שזה לא נכון?
לדעת הרמב"ם, כן, הוא יוצא לקרב. הוא חייב כותב את הספר, יוצא למלחמה. אני לא אומר, יש מישהו שאומר, זה שאלה של חינוך. מה המסר החינוכי שאנחנו, מה השדר החינוכי? ויש דרים חינוכיים שהם יותר לזכך, ויש דרים חינוכיים שהם יותר להמחיש, וקשר יותר קרוב כזה עם ריבונו של עולם, ויותר להעניש אותו, במובן של הנה הוא קרוב אליי, ומדבר איתו בשפה שלו, והוא מקרב אותו, לצבע אותו בצבעים. ויש, אתה רואה שיש עולם רוחני של ההפך, שמחמיר מאוד בזה, שלא מוכן לשמוע ביטויים כאלו של קירוב. ומזהיר מאוד מזה. אתה רואה סגנונות חינוכיים שונים מאוד. כן, בתוך השם חסדה יש איזה רמז.
מה הפסק האמונים?
אני בטח שלא. אנחנו עכשיו לומדים רמב"ם. לומדים רמב"ם. כשלומדים רמב״ם אנחנו רמב״ם, כשלומדים מהר"ל אנחנו מהר"ל. כל פעם שאתה לומד משהו תהיה בפנים. לא יודע, אבל כשאנחנו לומדים דבר צריך להיות שם, אי אפשר להיות. עכשיו אתה פה, עכשיו אנחנו רמב״ם. אחר כך נלמד אורות, נהיה אורות. כל פעם שם בפנים. לא, לא, זה לא מבחוץ.
בצער רמב״ם אומר, נתקרב בפנים בחוץ. עכשיו לקרב בן אדם, להגיד לו, לעזור לו להאמין. בן אדם רוצה להאמין, למה? איך אתה יכול... מה אתה יכול להסביר?
אז זה לא הנושא שלנו עכשיו. בסדר. הוא לא באמת אחד. תמיד חלק מ... הרבה, לעומת הרבה, הוא תמיד ביחס לריבוי. כן? ולכן, אין בכוחותינו השכליים שום הכשר לצייר יחידיות אמיתית. והתיאור של יחיד הוא יותר שולל את הריבוי מהתואר של אחד. אנחנו שוללים. אנחנו בעצם לא רוצים לעסוק בהגדרה חיובית. כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, לא נעסוק בו בהגדרה חיובית. גם לא אחד. גם בעמוד רש ממתת בולה טריה, הציור של אחד מצטייר אצלנו בניגוד לריבוי. אז זה מסבך את העניינים. אולי ריבוי זה יותר טוב בעצם. אולי זה יותר הרבה. שוב, זה, הכל נובע מהעובדה שמושג האחד אצלנו הוא אופציה. כן.
הוא אומר פה רק לגבי דיבור
שדאג שומע. לא, לא, לא.
גם לגבי מחשבה.
בעיקר על מחשבה.
אבל יוצא שאי אפשר לחשוב על הקדוש ברוך
הוא. נכון.
אתה לא יכול לחשוב על...
נכון. מסקנה, מסקנה מצוינת.
השעונים עכשיו באורות שבעין ובאפס.
נכון. מסקנה מצוינת. לכן אנחנו עוברים, דיברנו, עוברים לנושאים אחרים. כן. אז במה עוסקים? אנחנו עוסקים בדרכי פעולותיו, בתורה. בתורה זה טוב לעסוק הרבה בתורה.
לפי הרמב"ם, כפירה לפחות גרון
מהגשמה
בעצם?
כן. אין האחדות עניין נוסף על עצמותו, אלא הוא אחד ולא באחדות. כן. גם הוא מצטט פה הרב קפח את הלכות יסודי התורה פרק א', אלוק הזה אחד הוא ואין שניים ולא יותר על שניים, אחד שאין כייחודו. שוב, זה הגדרה פורמלית של המצווה. אתה מדבר על זה, הגדרה היא בהלכות יסודי התורה אחד שאין כייחודו אחד הנמצאים. כשאנחנו רואים אחד זה, זה והרמב״ם שם כותב שזו מצוות עשה. רשום של רמב"ם הלכות יסודי התורה שזו מצוות עשה, לדעת שאין יחיד כייחודו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. העירו האחרונים שלפי הרמב"ם יוצא ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כוללת בתוכה עכשיו שתי מצוות בעצם. כי יש מצוות קריאת שמע, לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ויש מצוות אמונת האחדות, שגם היא כתובה בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וזה שתי מצוות. מצווה אחת היא דיבור, מצוות קריאה, ומצוות שנייה היא במחשבה. ככה היו...
אבל השם אחד ולא באחדות הרצוגה.
נכון, זה בקריאת שמע. בקריאת שמע אני רק קורא. נכון, אני קורא. אבל זה אומר הרמב"ם, זה נחמד מאוד שאתה קורא, זה טוב מאוד, מצווה לקרוא קריאת שמע, אבל יש מצווה יותר בסיסית. לחשוב שאין יחיד כייחודו, וזה לא יעזור שתקרא. הקריאה לא עושה את זה. כך רואים לפי הרמב״ם. כן. היה בדור הקודם, היה גאון גדול בירושלים, רבי ירוחם פישל פרל, הוא כתב ספר ענק על ספר המצוות של הרס"ג. פי של פרלה, ספר מאוד מאוד חשוב. הרבה אני אוהב לעיין בו. למרות שהוא ענק, אז אי אפשר לעיין בכולו. זה רק כרך אחד משלושה. הכל ככה מלא במה. אין רס"ג פה, יש פה רק בלי סוף. זה ספר המצוות של הרס"ג. זה ספר שאינו נגמר כזה. וזה כל הדברים, את הדבר הענק הזה, זה רק אחד משלושה. הוא שק בכל התורה. כל נושא שאתה רוצה, מצווה שאתה רוצה, שפה סוקר את כל הגמרות, כל הראשונים, כל הזה, האחרונים. אז הרבה ברמב״ם גם. הרבה פעמים שהיה לי עיונים ברמב״ם בהלכה, אהבתי, אני אוהב להסתכל פה. אז יש לו פה מערכה מאוד מאוד גדולה, ארוכה מאוד על מצוות אמונה. ופה הוא כותב, זה בעמוד 145, אז הוא אומר ש... הוא מביא דיון באמת, האם יש פה שתי מצוות. מצוות אמונה ומצוות קריאת שמע. הוא אומר שלכאורה מהרמב"ם משמע שאמנת האיחוד זה מצווה בפני עצמה, שמע ישראל השם אלוקים אחד. אמנת האיחוד. ולכאורה הוא אומר, לכאורה יש מצוות קריאה. כן, אתה אומר שיש פה שתי בחינות באותו מצווה, שני דברים. ולכאורה מסדרי התפילה הבינו שמצוות קריאת שמה היא מצוות האיחוד, שאין פה שתי מצוות. כי הם אומרים, המייחדים שמו ערב הבוקר, פעמיים באהבה שמה אומרים. זאת אומרת שבעצם קריאת שמה אנחנו מייחדים שמו. אבל לפי הרמב״ם בקריאת שמה אתה עדיין לא מייחד את שמו. כי אמרת את הפסוק, זה טוב, אבל זה עדיין לא איחוד שמו. איחוד שמו זה לברר במחשבתך, לזכך שאין אחד כאיחודו. הוא מביא הרבה מקורות, מדרשים, מכיר, בקיא בכל. המון המון מדרשים. ולכאורה הוא אומר, מכל המדרשים מבואר, שמצוות איחוד היא עצמה מצוות קריאת שמה. ואין מצווה אחרת זולת זה. ואמנת האיחוד נכללת באיחוד קריאת שמע. אבל באמת היה מקום לומר, להביא מקור אחר, אומר. שאולי לא משמע ישראל, אלא מפסוק אחר. וידעת היום שהשם אלוקים בשמיים ולארץ מתחת אין עוד. ובאמת אבן עזרא אומר שהוא כתב את זה בתור מצוות עשה. אז הוא אומר שזה היה מחלוקת בין הרמב"ם לבין הגאונים. האם יוצאים ידי חובה במצוות קריאת שמע או לא? אם כן, הוא כותב שזה שתי מצוות ברמב"ם.
האם יוצאים
דרך
חובת
מצוות ייחוד? בקריאת שמה, וקריאת שמה זה מצווה בפני עצמה. הוא מביא, כל מביא מהגאונים שהם חלקו על הרמב״ם. שמצוות קריאת שמה יוצאים ידי חובה. רואים את הקיצוניות הזאת של הרמב״ם לכאורה פה, את ה... שהוא לא מסתפק בקריאה. חכמי ישראל אחרים אומרים, טוב, יהודי קורא קריאת שמה, בסדר, זהו, הוא אמר שמה ישראל שם אלוקים אחד. ומשמע ברמב״ם, ככה הוא רוצה לומר שזה לא מספיק. זה לא יעזור לי, כי אם לא הבנת שאחד זה לא אחד, אז לא עשינו כלום. אז אולי קריאת שמע זה יפה, קיבלת על מלכות שמיים. אבל ייחוד השם לא קיימת עדיין. מצוות ייחוד השם. אומר הרמב״ם, אל תתבונן בעניינים העמוקים הללו, העלולים להיעלם מן המחשבות, דברים מאוד מאוד דקים. מה הבעיה בדברים דקים? שהם עלולים להתמסמס בגלל ביטויים רגילים, שהם הגורם הגדול להטעיה. כן, ראינו כבר בעבר שהבעיה המבוכה העיקרית היא המילים. כן, ראינו כבר את זה לא פעם בתחילת הספר, שהשפה היא עלולה לגרום... הרבה בלבול, זאת אומרת אחד ואין יחיד, בלבל, וביטויי ההסברה מצומצמים לנו מאוד מאוד בכל לשון. קשה לנו מאוד להסביר בלשון, במילים, את העולם הזה, את העולם הרוחני. עד שלא יצטער לנו אותו עינן על ידי אי ההקפדה בהסברה. כן, אנחנו מאוד קשה לנו. לכן כאשר אנו רצינו לראות שאין השם רבים, אין אומר יכול לומר אלא אחד. אבל זה באמת מגבלה לשונית שהיא לא עוזרת. יש פה בעיה, אני לא יכול להגיד את הדברים באמת. ואף על פי שהאחד והרבים, בעצם זה לא נכון, גם להגיד אחד זה לא נכון, כי גם אחד הוא כמו רבים על אותה סקאלה של חלקי כמות. אז אחד זה אחת אפשרויות, זה ציר, יש ציר שאחד, צד אחד שלו זה אחד, צד אחד זה הרבה. אבל אנחנו לא רוצים להעמיד את הקדוש ברוך הוא על הציר הזה. ולכן נסכם את העניין דרך את המחשבה למיטת העניין באומרנו, אין לנו ברירה אלא להשתמש במילים אחד ולא באחדות. זה מה שיש לי לומר, אומר הרבה. ערפלי תואר, עמוד קוף כף בית. מפני הגובה האלוקי של המחשבה הישראלית, אין הדברים יכולים לצאת בבירורם המגולה. אז מה הכלים שעם ישראל, האור הסודי משתמש בעם ישראל? רמזים. אין לנו ברירה להשתמש ברמזים. היגיון של גויים יכול להתלבש בלשון ברורה. אבל בנו בחר עם ובחר מכל עם ורומנו מכל לשון. אנחנו מרוממים, אנחנו בקודש. ואל ייפול רוחנו אם נראה חכמי גויים שמבטאים רעיון רוחני בדברים יותר ברורים מחכמי ישראל. אף על פי שנראה לכאורה הצד שווה בסגנון החיצוני, גבוה השמיים הארץ גברו מחשבותינו ומחשבותיהם. אם היו באים להדגיש נקודתנו הפנימית, היו כאילמי ממש. פעם איזה תמיד חכם אמר לי שהוא אוהב לקרוא פילוסופיה. כלומר, הפילוסופים מסבירים מאוד מאוד טוב, בצורה מאוד ברירה, את כל מה שהרב קוק והמהר"ל אומרים. אבל אני חושב שזה לא נכון, כמו שהוא כותב כאן. שבסוף, זה בגלל שהמחשבה היא נמוכה, אז אפשר באמת לנסח אותה במילים יפות וברורות. עודף גילה אומר הרמב"ם שהמחשבה היא כל כך עליונה, באמת יש לנו קושי. המילים שלנו דלות. לא פשוט. כמו אותו דבר, שאנו אומרים קדמון, להורות על יותו בלתי מחודש, ויש באומרנו קדמון, היא ההקפדה על משהו ברור וגלוי. זאת אומרת, גם אמירה קדמון יש חוסר דיוק. כי באמת לא יאמר קדמון מה שסגר הזמן. כשאתה אומר קדמון, אתה שוב משתמש בציר הזמן. אתה אומר שהוא היה מאוד 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 בהתחלה. קדמון זה תמיד ביחס ל... אז אם זה זמן, זמן זה שייך לעולם התנועה. כי אין זמן בלי תנועה. ותנועה זה רק בגוף. זמן זה מכפלה. תנועה בגוף שווה זמן. כך כותב המהר"ל מפראג, כמה מקומות. טוב, גם בדורנו המדענים פחות או יותר ניסחו את זה ככה, שזמן זה תנועה בגוף. אם אין תנועה, או שהתנועה משתנה, אז גם הזמן משתנה. אז לא שייך לומר לקדוש ברוך הוא קדמון. אז מה שאנחנו אומרים קדמון, זה לא באמת שהוא קדמון. זה טעות עקרונית להגיד שהוא קדמון, זה טעות, זה טעות בסיסית. עולת ראייה עמוד נון ב', קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו. כי אם אנו אומרים קדמון, אומר הרב, זה צד שנדמה יחס וצירוף אל העולם, כאילו יש יחסיות לעומת הנבראים, יש איזה צד זמניות. זה לא נכון, אין שום ערך בינו לבין המציאות. הוא לא ראשון, אין ראשית, הוא לא ראשון באמת. כי אם אתה אומר ראשון, זה ראשון לעומת, ביחס, על איזשהו טווח מסוים, וזה לא נכון ביחס לריבונו שלנו. אז ועוד, הוא מוסיף, זה מסוג נספח. קדמון זה תואר נספח. קדמון זה תואר בזמן, כמו ארוך וקצר במקרה הקו. ולא שהיא השגיא או מקרה הזמן, לומר באמת לא קדמון וגם לא מחודש, כמו שלא יאמר על מתיקות עקום או ישר. שוב, כמו שראינו בפרק הקודם, זה לא נדבק, זה לא שייך. אי אפשר להעמיד לומר על קול ומלוח. דברים אלו לא נעלמו ממי שהורגל להבין עניינים כפי המיטתן, ובחנם בהשגת השכל ובהפשטות אותם. זה דורש המון הפשטה, חשיבה עיונית, לזכך מאוד מאוד את הדעת. לא מספיק האופן הכללי שהמילים מורים עליו. כל מה שתמצא בכתובים בתארה ביטלה, אם תמצא בתנך תארים שמתארים את הקדוש ברוך הוא ראשון ואחרון, אז זה כמו עיין מה שדיברנו, שהוא יתעלה, תיארו אותו בעין ואוזן. אותו דבר. כמו שכשראינו את הקדוש ברוך הוא מתואר בעין ואוזן, עברנו הכוונה פעולות, פעולת ראייה, פעולת שמיעה, אז כך ראשון ואחרון, הכוונה שהוא יתעלה לא ישיגהו שינוי. ראשון הכוונה, אף אחד לא משפיע עליו. ולא יתחדש לו עניין כלל. אחרון הכוונה, הוא בעצם, הוא לא, הוא האחרון, הוא לא מושפע מתהליכים שקדמו. הוא מעל ההשפעות של כולם. הוא אומר את המילה האחרונה, את המילה הראשונה, הוא מנהל פה את העניינים וכו'. או שהוא לא מתחדש. זאת אומרת, ראשון ואחרון, הכוונה, הוא היה בהתחלה והיה בסוף. זאת אומרת, הוא לא נוצר מתישהו. הוא לפני ההיסטוריה ואחרי ההיסטוריה, הוא לא חלק מההיסטוריה. הוא לא, לא שהוא יתעלה נכלל תחת הזמן. כי אז תימצא השוואה מסוימת בינו לבין זולתו, ויהיה ראשון ואחרון. ודאי אין כל הביטויים האלו, אלא כלשון בני אדם. וכך אומרנו גם אחד. אז גם כשאנחנו רואים השם אחד, פירושו, אין כיוצר. זה הגדרה. מדדת הרמב״ם לפי זה, כשאומרים שמה ישראל השם אלוקן, השם אחד צריך לכוון, מה זה אחד? אין כמו. אין כייחודו. זה הכוונה בעצם. לא שעניין האחדות נספח לעצמותו. אז זה מה שהוא אומר, בתור, לתאר או שלילה, או שזה בא לשלול משהו, או בתור פעילות. בהקשר פה זה שלילה. כשאתה רואה שכתוב ראשון, הכוונה שהוא לא מושפע, שהוא לא תוצאה, שהוא אף אחד לא... הוא ראשון אחרון, זאת אומרת, לא השתנה שום דבר מבחינתו. זאת אומרת, שהוא היה גם ראשון והוא האחרון, והוא זה אותו אחד, זאת אומרת שלא קרה שום דבר. כאילו העולם לא נברא. מבחינת העולם. ככה הרב קוק כותב גם באדון עולם אשר מלך. בטרם כל יציר נברא, הוא כותב שמצד האמת, הקדוש ברוך הוא לא, מצד, הקדוש ברוך הוא לא נברא שום דבר. כותב בעמוד ממחת, בלי ראשית, בלי תכלית. אנחנו מדברים על ראשית של ההוויות, וגם על תכלית, ואין שום יחס של ראשית ותכלית כלפי מעלה. ועם כל העובדה שהוא, כן, פה הוא ברא את העולם, בעצם הוא לא... בעצם לא קרה שום דבר מבחינת הקדוש ברוך הוא. תסכו בקדוש ברוך הוא, אלא רק בתורה. טוב, פה נכנס הרמב״ם בעצם ל... כן.
העניין של התכלית, אבל הקדוש ברוך הוא מטיב, התכלית שלו זה להטיב. בתור שהוא באיתי, כאילו שהוא בלי תכלית, הוא מטיב,
לא, זה לא התכנית שלו. הרמב״ם חולק על זה בכל מקום. לא מסכים. לא, הוא לא יסכים לשמוע משפט כזה הרמב״ם. ודאי שהקדוש ברוך הוא יוצא ממנו הטבה מאוד גדולה, י"ג מידות הרחמים, אבל אי אפשר להגיד שזה תכלית.
אז למה
לא יודע? הרמב״ם יגיד, אני לא יודע. בפורש שהוא יחלוק בחלק שלישי בחריפות רבה על מי שחושב שהוא יודע להסביר בשימה העולם נברא, מה פתאום? אנחנו לא יודעים דברים כאלו, ככה. זאת אומרת שזה נורא לחשוב שאדם חושב שהוא יודע. עוד יותר מחדד את זה, עוד יותר מחריף, שיש אומר שגם המושג אחד לא נכון, שגם להגיד אחד זה לא נכון, זה עוד יותר, גם שנראה לך שאתה אומר אחד זה לא נכון, זה לא אחד, אין אחד בעצם, אז עוד יותר ככה מחריף את זה, מחדד את זה. כן,
יש שאלות. אחד
לגבי
המושג קיים או נמצא, אז מתייחס פה לכל המושגים, חוץ מכמעט המושג נמצא, גם מושג קיים, הוא נמצא ביחס למה שהמושג לציר הקיים שלנו, הוא שמה. הקדוש ברוך הוא לא קיים ביחס למה שאנחנו מבינים, כמו שהוא לא אחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא קיים לפי מה שאנחנו מבינים.
נכון. אתה צודק.
ולמה הרמב"ם לא מתייחס לזה?
זה מה שהוא אומר, שכשהוא נמצא, הוא לא נמצא. לא נמצא, אבל לא כמו מציאות שאנחנו מדברים מציאות.
אז מה כן נמצא?
לא יודע. אנחנו לא יודעים מה כן קיים. אנחנו יודעים שהוא נמצא. מאוד 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 נמצא. אנחנו יודעים שיש, הוא נמצא. אבל אנחנו לא יודעים מה זה מציאות. נעלם.
מבחינתנו, מה שאנחנו מבינים את המושג נמצא או נמצא,
באמת נמצא, נמצא ואין את אל מציאותו, נכון?
שאלה שנייה, לגבי בכלל הספר,
אם
אתה אומר שהספר הוא אומר כאן כמה עקרונות בסך הכל לאורך כל הספר, הוא מסביר אותם עד עכשיו כמה מאה עמודים פה בגרסה בקבוצה הזאת. הוא אמר, הוא הסביר את הדימויים, הסביר את המילים. בעצם יכול להגיד, אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא בכלל, יכול להגיד כאילו כמה עקרונות מאוד פשוטים, שהוא מעריך בהם בכל הספר, השאלה היא למה כל העריכות הזאת.
כי רק ככה מתבשלים. אנחנו רוצים לבנות הפשטה בעולם, במוח שלנו, בנפש שלנו, זה תהליך, זה התבשלות. זה לא דברים שביום, זה לא עוזר מונסחה. צריך עוד לברר את זה, עוד פעם לזכך את זה, בעוד נקודה ובעוד דוגמה, ולאט לאט המוח שלנו, עבודה ענקית, זה תבשיל שמתבשל לאט לאט, עד שהרוח של האדם מזדככת. זה לא פעולה, מעשה שתעשה. זה תהליך בניין אישיותי. והרמב״ם בונה, עושה תהליך פה, תהליך איטי מאוד מאוד, זה לא הלכות יסודי התורה, שם באמת הוא כותב דברים קצרים, כמו הלכות, פה זה לאנשים שרוצים באמת לעבור תהליך עמוק. תהליך עמוק, הולך לאט, ועל ידי בירורים, ועוד פעם בירור, ועוד פעם עיון, ועוד זיכוך.
ושרוצים להבין
תהליך, או שרוצים להבין מה יסודות שהוא אומר. הלכות יסודי התורה זה בספר המדע, זה לכל עם ישראל. זה ידוע כבר, הלכות יסודי התורה. פה זה, ודברנו על זה בעבר גם, זה הרבה מעבר מלכות יסודי התורה. זה לא היסודות, זה תהליך רוחני ארוך שאנחנו רוצים לעבור. תראה, הספר מורה נבוכים דורש המון סבלנות. אנחנו עוד רק בהתחלה, אם תרצו, אני לא יודע אם תרצו, אבל ההמשך הוא דורש עוד יותר סבלנות. וזה תהליך, תהליך רוחני. הוא כותב את זה, למדנו את זה, אני חושב, שהוא כותב את זה בפרק, מדומני למד א', שהרבה אנשים אין להם סבלנות לתהליכים רוחניים. לא למד א', איך זה היה? למד ד'. למד ד' הוא כותב, פרק למד ד', הסיבה השלישית, אתה רואה הסיבה השלישית? יש לאדם בטבעו חשק לחקירת התכליות. אדם אוהב לדעת את השורה האחרונה. אבל לרוב הוא נלאה או דוחה את המצעים. אדם לא אוהב את כל המבואות. אילו הושגה תכלית בלי המצעים הקודמים, אז לא היו המצעים, אלו המצעים, אלו עושים הטרדה מיותרת. כל אדם אפילו פטי ביותר, אם תאירהו, כמו שמרים את הישן, ותאמר לו, אינך משתוקק לדעת את השמיים, כמה מספרם, תבניתם, מה מלאכים, איך נברא העולם, מה תכליתו, מה היה הנפש, נפש תיפרד, מה זה, חקירות אלוקה. תאיר בן אדם באמצע הלילה, שתיים בלילה, תגיד לו, רוצה ללמוד קבלה, רוצה ללמוד סודות התורה, מה זה עולם הבא, מה זה גן עדן, סודות. לך בטח, בלי ספק. זה מאוד מעניין. משתוקק לידיעת הדברים כפי המיטתן. אלא שהוא ירצה לשכך תשוקתו זו, בהשגת ידיעות במה? במילה אחת או בשתי מילים שתאמרים לו. אבל אם תחייבו להיבטל מעסקיו שבוע ימים, כדי שיבין כל זה, לא שיגיד את המילים, לא יאות לכך. תיזהר, תברח מהר, כי הנעל רודפת אחריך. של מי שאהבת אותו בשתיים בלילה על הדבר הזה. תגיד לו, תשמע, אתה רוצה? בוא, תלמד 10 שנים, ובשביל זה הערת אותי. אדם מסתפק בדמיונות כוזבים שנפשו נוכחת בהם. אם צריך הקדמות רבות וזמן רב לחקור עליהם, אין לו זמן. אנשים אין זמן, אין להם סבלנות. אז הרמב"ם מטריע שהספר הזה הוא לאנשים שיש להם זמן. זה תהליכים. הוא כותב בהתחלה, זה הוא מיועד לאחד מרבבה. זה לא חובה הספר הזה. לכל יסודי התורה זה חובה. כל תמיד שמגיע לפה אחרי הצבא אומר לי מה ללמוד, אני אומר לו, לכל יסודי התורה זה חובה. ספר המדע, נכון? ככה אמרתי לך, לכל יסודי התורה. תמידים שמגיעים, אני אומר להם, לכל יסודי התורה והקדמות הרמב"ם למשנה, חובה. אבל מורה נבוכים זה לא חובה.
אני רוצה שאם לומדים מורה נבוכים, אז מגשימים.
נכון. אבל לפחות יש איזו הבנה בסיסית, פלחות משהו, מלחות סודי התורה, אבל אתה צודק.
אלא אם
פעם,
אני
חושב שאני מנסה
להרוויח משהו, מכל דוגמה שהוא נותן.
אני
נותן אלפי דוגמאות,
אני חושב שכל
דוגמה, אתה לא
יכולת
להגיד
עיקרון, חייבת להגיד... אתה צריך עוד פעם לעכל, ולחשוב על זה, ועוד קצת להפשיט, ועוד פעם לזכך. כל פרק הוא עושה עוד. עוד ברור. אתה רואה מהרמב״ם, הרמב״ם היה אמן המילים. הוא לא כותב סתם מילים. יד החזקה, אנשים על כל אות מדייקים דיוקים שלו. לשונו זהב. גם המורה נבוכים, הוא לא כותב סתם מילים. הוא כותב סימן שהוא צריך לכתוב. הוא כותב במקום אחר, הוא כותב שכשאדם כותב משהו, ראוי שהוא יחזור על זה 1,000 פעמים. כשאדם כותב משהו צריך לחזור, הוא יחזור על זה 1,000 פעמים.
אם זה נצלח?
אם הוא אומר דברים נכונים ומדויקים שהם אמיתים לנצח. אחרת אומר, נשמע אתה כותב, אבל זה לא אמיתי, זה לנצח. אתה לא חתום על זה באמת. אז עוזר, נשמע אתה אז אם הרמב"ם כותב כל כך הרבה, כי יש לו, הוא מבין, הוא יודע את נפש האדם, שאדם צריך הרבה בירור, הרבה זיקוף, הרבה עילוי. ואני מזהיר, אני מזהיר, אתם יכולים לסגת בזמן, זה ילך ויחמיר. אבל לא חייבים. מאוד נבוכים לא חייבים.
אבל איזה מידה צריך פה סבלנות או...
זריזות.
למה או שר הרבה? אני חושב שהוא מדבר על סבלנות. התגברות על התאווה, יש איזה תאווה. דיברנו על זה כשלמדנו פרק למד על מושג שנקרא תאוות האמונה. הרב קוק מדבר על תאווה רוחנית. אדם רוצה לזלול, לאכול. זה תאווה. ויש... צריך להתגבר על התאווה. אז זה דיברנו שבוע שעבר.
כן, אבל כן,
הוא מסתדר... הוא אומר שבלי זה האדם הוא אבוד. הוא אומר, אתה משאיר את האדם אבוד. תן לו, אתה לא נותן לו כלום. אין לו, אין לו... אני לא מגשים, אני חייב, אומר, אני לא, אז נשארתי בלי כלום. אתה משאיר את הבני אדם, אומר, אין לי קשר, אין לי קשר. אומר, אתה משאיר בן אדם בלי קשר. אתה אומר לו, אין שום יחס, שום יחס. אז הוא אבוד.
זה לא
עבוד עזרה לפי רבי חסדא. אומר, האדם הוא בסוף תמיד, כל מה שלא תעשה בסוף, זה יהיה לפי התחשבות בני אדם. תמיד בסוף תתחיל. גם לפי שיטתך, הרי דיברת רק על שם לאדם. האדם צריך איזה נקודת קשר. ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, וברא עולם, הוא לקח את הסיכון, או את ההבנה, שזה, שאין מה לעשות, צריך לדבר עם בני אדם, לתת להם משהו שהם יכולים לאחוז בו. אז זה לא הגשמה, נכון? לגמרי עבודה זרה, בסדר? זה רוחני. אבל משהו שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא טוב. הנה, יש לי, הנה, כמו שהוא אמר, הנה, יש לי משהו לאחוז. עכשיו אני יודע, העולם זה בשביל טוב, אני אהיה טוב. יש לי משהו.
שאלה אם זה רק פרקטיקה,
לא. לא, זה מהותי, זה אומר, בלי זה אומר, נשארנו רקנים. כמו שהבנו, שהמתקלמים קראו למטל זה רקנים. מטל זה ריק, וקום, אתם בווקום. זה אומר, אתה אדם הוא בלי אמונה. גם רוקנת אותו, הוא נשאר בלי כלום, הוא ריק. אז אין לו ערכים, אין לו שייכות לכלום, הוא אדם תלוש.
הרמב"ם הוכחה שהוא לא תלוש.
נכון. אני מסכים, אבל זה... דיברנו על זה שבוע שעבר, זה גישות שמתחילות פה ונמשכות עד ימינו. בהרבה הרבה השלכות.
השאלה, אבל אם הרמב"ם מצליח ליצור דמות כזאת שהיא עדיין יכולה להיות בקשר לקדוש ברוך הוא בלי להגשים, אז זה בעצם הופך ממין את הצד השני לסוג של הגשמה.
מסכים, אני מסכים.
אז זה אומר שזה לא נכון?
לדעת הרמב"ם, כן, הוא יוצא לקרב. הוא כותב את הספר, הוא יוצא למלחמה. אני לא אומר, יש מישהו שאומר, זה שאלה של חינוך. מה המסר החינוכי שאנחנו אומרים, מה השדר החינוכי? ויש שדרים חינוכיים שהם יותר לזכך, ויש שדרים חינוכיים שהם יותר להמחיש, וקשר יותר קרוב כזה עם ריבונו של עולם, ויותר להעניש אותו, במובן של הנה הוא קרוב אליי, ומדבר איתו בשפה שלו, והוא מקרב אותו, לצבע אותו בצבעים. ויש, אתה רואה שיש עולם רוחני של ההפך, שמחמיר מאוד בזה, שלא מוכן לשמוע ביטויים כאלו של קירוב. זה מזהיר מאוד מזה. אתה רואה סגנונות חינוכיים שונים, מאוד. כן. בתוך השם חסדה יש איזה רמז.
מה הפסק האמונים?
אני בטח שלא. אנחנו עכשיו לומדים רמב״ם. לומדים רמב״ם. כשלומדים רמב״ם אנחנו רמב״ם. כשלומדים מהר"ל אנחנו מהר"ל. כל פעם שאתה לומד משהו תהיה בפנים. לא יודע. אבל כשאנחנו לומדים דבר צריך להיות שם. אי אפשר להיות. אי אפשר. עכשיו אתה פה, עכשיו אנחנו רמב״ם. אחר כך נלמד אורות, נהיה אורות. כל פעם לא שם בפנים. לא, לא, זה לא, זה לא מבחוץ.
יצר רמב"ם אומר, להתקרב לפעמים בעצם. עכשיו לקרב בן אדם, להגיד לו, לעזור לו להאמין. בן אדם רוצה להאמין, למה? איך אתה יכול... מה אתה יכול להסביר?
אז זה לא הנושא שלנו עכשיו. בסדר. כן.